אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו 60 החדש. עוד מעט נדבר כאן על מדד שקובע כמה ארגונים ומקומות עבודה הם מסבירי פנים לאנשים בגיל המבוגר. נדבר גם על פירוק הנישואין בגיל השלישי, פירוק שבא בדרכי גישור. גישור. נערך את הזמרת הוותיקה אופירה גלוסקה שבגיל 74, רק בגיל הזה היא מוציאה את אלבום הסולו הראשון שלה. וגם נדבר עם מתי מורגנשטרן מבחירי עולם הספנות בישראל שכותב את סיפור חייו בגיל 84. וכרגיל תהיה לנו מוסיקה ישראלית ותיקה, חלק מהשירים יהיו של אופירה גלוסקה. בצוות הבוקר ענת שרון בלייס, עריכת משנה, עירה וקסלר בהפקה, יוג'י גבאי טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12.
60 החדש.
מדד מקומות העבודה ידידותיים לגיל המבוגר, כשרב עם תרבות ארגונית, גילנות ארגונית ומגע בין דורי. זו הכותרת המורחבת לעבודת הדוקטור של רפי אפלר חטאב. לעבודה הזאת היו שלוש מטרות. אחת היא פיתוח מסגרת רעיונית לגבי מקומות עבודה ידידותיים לבני הגיל המבוגר. השנייה היא יצירת כלי מדידה או כלי מדידה למידת הידידותיות של מקום העבודה לבני הגיל המבוגר. והמטרה השלישית בודקת את הקשרים התרבותיים שבהם נוצרת אותה ידידותיות. ובפשטות אנחנו נאמר איך נעשה את מקומות העבודה טובים ונעימים ומקבלים יותר את בני הגיל השלישי. שלום ובוקר טוב לדוקטור רפי אפלר חטאב.
בוקר טוב איציק.
בוקר טוב, אתה מהחוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה.
אכן.
אז קודם כל ברכות על תואר דוקטור, הוא חדש, נכון? יחסית?
יחסית חדש, כן, נכון.
אז תתחדש. אז בואו נדבר על המדד. המדד הזה שיצרת בעצם בא לבדוק, ותתקן אותי אם אני טועה, את היחס למבוגרים במקומות עבודה, הוא בעצם בא לעזור לנו גם לדרג את המקומות האלה וגם לדעת על מידת היותם מסבירי פנים למבוגרים.
נכון, אז קודם כל צריך להגיד שלהיות age friendly, או ידידותי לגיל בעברית, זו מגמה עולמית צומחת ומתפתחת, שלצערי תרם הגיע לישראל במלוא עוצמתה, אבל אנחנו יודעים שיש בעולם ערים שהם ידידותיים לגיל, במובן של הנגשה של שירותים פיזיים וחברתיים לאנשים בגיל השלישי. ומכאן נבע הרעיון שלי, בעצם ראיתי שאין מדד, לא בארץ ולא בעולם, שבודק עד כמה ארגונים מוכנים להסיק ולקבל עובדים בגיל המבוגר, עם או בלי קשר להיותם בגיל פנסיה.
כן, אתה הגעת לעיסוק הזה.
ואני חייב להגיד שזה נבע מזה שאני לא רק גרונטולוג, אלא גם אני עובד עם ארגונים שנים רבות, אני יועץ ארגוני, אז החיבור הזה בין העולם הארגוני לעולם הגרונטולוגי גרם לי לרצות לפתח את המדד הזה.
וגם זה ככה, כשבהיסטוריה שלך יש פיתורים שבעצם עוררו אותך לחקור ולהעמיק בעניין הזה.
נכון, זה היה טריגר להגיד את זה. זה היה טריגר נחמד.
מכונן. אז בוא באמת ספר לנו מה הוא בעצם המדד הזה וממה הוא מורכב וכמה באמת הוא יכול לשמש כלי עבודה גם לארגונים עצמם וגם למי שצורך את השירותים שלהם או עובד אצלם לצורך העניין.
קודם כל, תראה, המדד עוסק בתרבות ארגונית. תרבות ארגונית זה משהו שרק העובדים בארגון יכולים להגיד או משהו עליו, כן? לא המנכ״ל ולא המנהלים בארגון. זאת אומרת שכדי להפעיל את המדד הזה בארגון, אז ארגון צריך להעביר שאלון קצר של 24 שאלות, שמחולקות לארבע עולמות תוכן. עולם תוכן אחד זה התרבות במובן של הערכים, ערכים כמו הוגנות ושוויון ביחס לגיל והוקרה.
תן לי באמת דוגמאות לשאלות האלה בתחום התוכן הזה.
צריך להגדים ולומר שהמדד פותח באמצעות, קודם כל צריכים לשאול את עצמנו מה בעצם עובדים מבוגרים צריכים, על מה, איזה דברים צריכים במקום העבודה שמקום העבודה יתייחס אליהם. ועל חלק מזה המדד נבנה. למשל, אנחנו יודעים, אנחנו רואים ויודעים ממחקרים קודמים שעובדים מבוגרים צריכים יותר איזון בין חיי משפחה וחיים פרטיים, לפעמים מעדיפים גמישות רבה יותר במקום העבודה, במובנים של שעות העבודה, משיקולים שונים, גם משיקולים כספיים וגם משיקולים אחרים.
זאת אומרת, הם מעדיפים פחות להיות בעבודה ויותר עם המשפחה.
אני לא יודע אם יותר מארגונים, אם יותר למשל נשים אחרי חופשת לידה, אחרי לידה. אבל כן, באופן מובהק אנחנו רואים שאנשים מבוגרים יותר מעדיפים למתן את שעות העבודה שלהם, אם בגלל שיקולים כספיים, שנגיד יש פנסיה אז אני צריך פחות הכנסה, או משיקולים אחרים של רווחה גדולה יותר שהם רוצים בחיים. זאת דוגמה אחת, אז המדד מתייחס לזה. דוגמה שנייה שהמדד מתייחס אליה זה עיצוב העבודה עצמה. יכול להיות שבמיוחד במקצועות שוחקים, כן? עד כמה העבודה עצמה מאפשרת מבחינת הבטיחות והבריאות שלה המשך עבודה בגיל המבוגר. אני יכול להגיד לך למשל שחברת BMW גרמנית, לא בארץ, כן, יש לנו מה ללמוד מארצות אחרות, עיצבה את פסי הייצור שלה כך שמבחינה ארגונומית, כך שלעובדים מבוגרים יהיה קל יותר לעבוד, לעמוד שעות רבות וכולי.
אם הבאת את הדוגמה, איך באמת זה, איך הם עשו, איך הם בנו את פסי הייצור האלה כדי שהם יהיו נוחים לאנשים מבוגרים?
למשל נעליים, למשל עדשות מגע לראייה טובה יותר של דברים קטנים. עשו 70 שינויים ארגונומיים במקום העבודה, כך ש והם עשו את זה כי העובדים שלהם ביקשו. אוקיי, עכשיו, כדי שזה יקרה, אתה מבין שצריכה להיות איזושהי תרבות של הקשבה לאנשים מבוגרים במקום העבודה, ובדיקה של הצרכים שלהם, מה הם צריכים. דבר נוסף שעלה מאוד חזק זה חוסר המוביליות. כלומר, יש אנשים ש, סליחה על הביטוי, נתקעים במקום העבודה כי הם חוששים שאם הם יעשו איזשהו שינוי אחרי גיל 60 או אחרי איזשהו גיל מסוים, אז הם כבר לא יוכלו לחזור לשוק העבודה. כלומר, המידה שבה ארגון ידידותי לעבודה בגיל המבוגר יכולה להיבחן במידה שבה הוא מגייס עובדים גם בגיל המבוגר ולא רק עובדים צעירים. אוקיי, ומאפשר להם את אותה התפתחות או את אותה מוביליות שהם היו רוצים.
כן, הזכרת שלושה או ארבעה תחומים שבהם נשאלות אותן 20 וכמה שאלות. מה התחום השני?
אז נגעתי כבר בשניים, נגעתי בתרבות.
בשלישי, כן.
נגעתי בתרבות ובגמישות. ובבריאות, והתחום הנוסף שהוא לא פחות חשוב יושב על סטריאוטיפ, שאני קורא לו סטריאוטיפ הכלב הזקן, שאי אפשר ללמד כלב זקן
טריק חדש.
אז זה סטריאוטיפ שחוק, אבל מסתבר שהוא קיים, וקיימת גילנות שקשורה, גילנות ארגונית אני קורא לה, שקשורה בהסתכלות של הארגון על עובדים בגיל המבוגר, והיכולת שלהם להמשיך ולהתפתח, ללמוד דברים חדשים, ולהמשיך להתפתח. אני חייב להגיד שזה גם, שזה דו-כיווני, כן? זאת אומרת, גם אנחנו כעובדים מבוגרים צריכים להשתחרר קצת מהסטריאוטיפים ולהבין שאנחנו נמצאים בעולם חדש, שבו גם מצופה מאיתנו להמשיך ללמוד, וגם אם אנחנו נשדר את זה, אז יכול להיות שהארגון גם ישנה את העמדה שלו.
המדד הזה בעצם הוא אמור להיות כלי עבודה, אמרנו. מי יכול להשתמש בו באופן המיטבי יותר?
אני חושב שבראייה קדימה, קודם כל זו רק תחילת הדרך. במחקר שלי השתתפו 32 ארגונים. בארץ כמעט 2,000 עובדים ענו על השאלון, מתעשיות שונות, מהתעשייה ממש, מייצור, ענף המלונאות, ענף הבריאות והסיעוד וכולי, וראינו הבדלים גדולים בין ארגונים.
באיזה גילים היו הנשאלים שענו על השאלונים?
העובדים בארגונים האלה, קודם כל תנאי להשתתפות בארגון היה שיש בארגון עובדים מבוגרים מעל גיל מסוים. בחרנו גיל 55 כי ראינו שעובדים נפלטים ממקומות עבודה לפני גיל הפנסיה. אז אבל על once החלטנו שארגון מסוים זכאי להשתתף במחקר מבחינת הקריטריון הזה, אז כל העובדים באותו ארגון ענו על השאלון, לאו דווקא מבוגרים. כל העובדים, כי הארגון הוא מקום רב גילאי, וגם עובד צעיר יכול להגיד משהו על התרבות הארגונית בארגון שלו, לא רק המבוגר.
בוודאי, הוא בוודאי יש להם גם מה לומר על היחס למבוגרים.
נכון.
לטוב ולרע.
נכון.
יכול להיות שחלקם באמת עדיין נוהגים גילנות במבוגרים יותר. מתי לדעתך אתה תוכל לומר שהמדד הזה בעצם מקדם את מעמדם של העובדים המבוגרים בארגונים ובמקומות העבודה?
אז שוב, זו באמת תחילת הדרך. אני חושב שהמדד יכול לשרת בהנחה שהוא יהפוך באמת לכלי עבודה גם אותנו כעובדים. כלומר, אם יהיה, לך שיהיה, אני מאמין שיהיה, כלי כזה שיפורסם כמו כלים דומים אחרים, למשל מדד הידידותיות לעסקים, או מדד המקום העבודה שהכי טוב לעבוד בו בכלל, אז המדד הזה יכול להצטרף למשפחה הזאת ולספק גם ידע לנו, לעובדים המבוגרים, איזה מקומות יקבלו אותנו ברצון ואיזה פחות, וגם למעצבי מדיניות בארגונים וגם ברמה הלאומית. אני מאמין שראוי וצריך לאמץ את המדד הזה גם ברמה הלאומית, כדי שארגונים ירצו להשתתף במדד הזה. כלומר, להשתתף במדד, המשמעות של זה זה שאני כארגון נותן את השאלון לעובדים, ואז מישהו ברמה הלאומית מפרסם עד כמה, את הדירוג עד כמה ארגונים הם ידידותיים לגיל המבוגר או לא. ואני חושב שזה יכול לקדם מאוד את ההשתתפות של הציבור המבוגר בשוק העבודה, שכידוע לנו אחוזי ההשתתפות יורדים, שוב החל מגיל 55 הם יורדים באופן מובהק, וגם אחרי גיל 65.
הצעת את המדד הזה למשרד הרווחה, למשל?
הפוליטיקה היא דבר מסובך, כידוע לך, במיוחד בימינו. אבל כן כבר היה לי דיאלוג עם המשרד, עם נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה, וגם עם משרד השוויון חברתי, ואני מאמין ומקווה שהדיאלוג הזה יימשך.
יפה, דוקטור רפי אפלר חטב מהחוג לגרונטולוגיה בתל אביב, עם מדד מקומות העבודה הידידותיים לגיל המבוגר. תודה רבה על העבודה הזאת, ותודה שדיברת איתנו.
תודה, איציק, חג שמח.
להתראות, חג שמח. אופירה גלוסקה, שתהיה אורחת שלנו עוד מעט.
60 החדש.
מבט על מפת הגירושים והפרידות בגיל השלישים בישראל מראה באופן בולט כי חלה עלייה במספר הזוגות שהם עשו בקשר הזוגי שלהם, ובעצם מבקשים לפרק אותו. הסיבה לעלייה הזאת נעוצה, או הסיבות נעוצות בכמה גורמים, בין היתר הלגיטימציה לגירושים הולכת ומתרחבת, גם תוחלת החיים שעולה גורמת לאנשים לחשוב שבאמת חבל להוציא את תקופת החיים השלמה שעומדת לפניהם עם בן זוג ש איך לומר את זה לפעמים, רק מוציא אותך מדעתך. גורם נוסף שאפשר לייחס אותו לעלייה במספר הפרידות והגירושים הוא העובדה שיותר ויותר נשים גם הן עצמאיות כלכלית ויכולות להרשות לעצמן פרידה מבן זוג ששר חינו. בתוך הסבך הרגשי העמוק הזה שבו נמצאים בני זוג שנמצאים בעלי הגירושין מן הסתם, יש גם מוקשים כלכליים שצריך לפרק, ולרוב קשה גם להפריד בין החלקים הרגשיים והכלכליים, ובמקומות האלה בדיוק נכנסים לפעולה המגשרים. ואחת המומחיות בתחום היא עורכת הדין אליה טל גבע, שהיא מגשרת לגירושין. היא גם חברת סגל במכון אדלר, היא מרצה ומדריכה שם, וגם מנחה קורסי גישור באוניברסיטת בר אילן. שלום ובוקר טוב לעורכת הדין אליה טל גבע.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אז בואי נתחיל בכללי, מה המאפיינים הבולטים במחלוקות גירושין בגיל השלישי?
אוקיי, אז כמו שככה אמרת בפתיח מאוד מאוד יפה וסיכמת, היום אנחנו רואים מגמה שעולה וגוברת של גירושין בגיל השלישי, באמת מהסיבות שציינת. ואחד הנושאים אולי המרכזיים שלנו בגישור גירושין בגיל הזה, זה הנושא הרכושי, הנושא הכלכלי, כיוון שאותם בני זוג חסכו ועבדו כל חייהם, אחד או שניהם, והגיעו ליום שבו הם היו צריכים ליהנות מהפירות, מהפנסיה, מהחסכונות וכדומה, ופתאום עכשיו בית אחד צריך להפוך לשני בתים, ושם באמת גם תפיסתית, כמו שאמרת, באמת גם רגשית, וגם לפעמים אובייקטיבית, קשה לעשות את החלוקה הזאת, וזה באמת האתגר, זה גם הנושא העיקרי, כי זה באמת גיל שהילדים כבר בגירים, עזבו את הבית, אז אנחנו לא צריכים לדון במזונות או משמורת, מה שקורה בגילאים מוקדמים יותר, אלא באמת באיך עכשיו אפשר להמשיך את החיים בכבוד ובהנאה בשני בתים שונים.
קראתי בין היתר בדברים שאת עוסקת בהם על מושג שהיה לי חדש, אבל הוא בטח ותיק בעיניכם. מה הם מזונות משקמים?
אוקיי, מזונות משקמים זה באמת מושג מהתחום של דיני משפחה. זה מושג שבא לידי ביטוי כאשר אחד מבני הזוג, בדרך כלל זאת האישה עדיין בימינו אנו, שלא עבדה במהלך שנות הנישואים, הוא עבדה והרוויחה מאוד מעט, ונוצרו פערים מאוד גדולים בין המשכורת של הגבר לבין המשכורת של האישה. אז כשמתגרשים ונפרדים בגילאים צעירים יותר לעתים, אנחנו יכולים להסתכל על איזשהו פוטנציאל הסתכרות עתידי של אותה אישה, היא יכולה אולי עכשיו לעבוד יותר שעות, אולי ילדים גדלים, אז היא יכולה להרחיב את המשרה שלה, ללמוד משהו, להתקדם ולהרוויח יותר ולבנות את עצמה בעצם בנפרד. ואז לפעמים כן צריך עדיין מזונות משקמים, אבל לתקופה מאוד מסוימת, כדי באמת לתת לה את הזמן להשתקם מהפרידה ולבנות את עצמה. בגיל השלישי הפוטנציאל הזה הוא כמעט לא קיים. עכשיו אני כן רואה הרבה, וככה במיוחד במכון אדלר, שאני ככה רואה אנשים עושים שינויים בחיים, בונים את עצמם מחדש גם בגילאים 60 ו-70, אבל עדיין זה לא אותו פוטנציאל כמו בגיל הצעיר, ואז הרבה פעמים אין ברירה אלא לנסות לאזן ולשקם את אותה אישה, מבלי שיש לה את היכולת לבנות את עצמה במקצוע אחר.
כן, הזכרת וגם אני הזכרתי את עיסוקך במכון אדלר, ותהיתי באמת על החיבור בין שתי ההתמחויות האלה, גם כמגשרת וגם כמלווה אנשים בשינוי בחיים שלהם, כמו שתיארת כרגע. כמה באמת המקום של המגשר שלך הוא אקטיבי אני לא רוצה להיות בוטה, אבל בלדחוף את האנשים, כן, תיפרדו, תבנו את עצמכם מחדש כי מיציתם.
לא, אז זה ממש לא, זה אחד משמעי. אני מגיעים אליי כשהם מוחלטים ורוצים להתגרש, אני לא זאת ששכנע אף אחד להתגרש, זה לא באג'נדה שלי, החיים הם שלהם, והם יודעים מה טוב עבור עצמם. אז מי שבא אליי, כזוגות שמגיעים מאוד מוחלטים, אני עושה את העבודה שלי כמגשרת, אני בונה איתם את ההסכמות, אני כותבת להם את ההסכם המשפטי ומלווה אותם עד הגט בבית הדין הרבני. אבל זוגות שמגיעים בהתלבטות, ודרך אגב בתקופה הזאת זה מאוד נוכח, בתקופה של הקורונה.
למה?
כי יש איזה, יש, השנה הזאת יצרה איזה עומס רגשי מאוד גבוה על אנשים, גם החשש הבריאותי, הכלכלי, הזמן הממושך בבית אחד עם השני, והרבה זוגות זה היה להם ככה הקש ששבר את גב הגמל, והם החליטו להתגרש. ואז הם מגיעים לפגישות גישור אצלי, ואני מזהה שלמעשה יש פה התלבטות, זה לא באמת איזשהו תהליך של קבלת החלטות רגיל שנעשה, בדרך כלל להתגרש לוקח זמן להחליט לאחד או לשניים מבני הזוג, ופתאום פה מזהים שיש איזה SOS, אני לא, כמו שאמרת בפתיחה, אני לא יכולה יותר איתו או איתה, ומגיעים ככה, וכשאני מזהה שיש התלבטות, אני די יוצרת איתם, אני לא ממשיכה איתם בתהליך הגירושין, אלא אני יוצרת ואני בודקת איתם קצת, ופה כן בא לידי ביטוי באמת הכובע שלי, כמאמנת אישית, שאני חושבת שהוא ערך מוסף, שאני ככה הוספתי לתוך המקצוע של הגישור, כי אני כן יכולה לפעמים לעצור, לזהות, שיש פה איזה משהו ש... שאולי אין פה החלטה מושכלת לגמרי.
זאת אומרת, במסגרת הפגישות שלכם, את מזהה שהם לא באמת אולי רוצים את הפרידה הזאת, אלא מנסים איכשהו לעברר או לתקן, או להוציא החוצה קשיים שיש בפנים, ולאו דווקא קשיים שיביאו פרידה בעקבותיהם, ואז מה את עושה בעצם? את משקפת להם את המצב שאת רואה אותו?
אז כן, אני משקפת להם את המצב, אני קצת בודקת איתם, האם אני צודקת, האם באמת יש פה איזה משהו שיש פה עדיין סימני שאלה, ואם יש, אז אני יכולה להציע להם לפנות לטיפול זוגי, או לטיפול פרטני, אם זה מה שמתאים להם, אצל אנשים חיצוניים שאני מפנה להם. לעתים, כשיש באמת איזושהי עננה של חשש כלכלי, וחשש ממה יקראים, וזה בעצם מה שמנהל אותם, לפעמים אפילו בריבים של איומים להתגרש וכולי וכולי, אז כשאני רואה את זה, אז יש איזשהו מוצר שנקרא במקצוע שלי הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, שזה הסכם לאנשים שכן רוצים לתת צ'אנס אחרון לזוגיות הזאת. ואז אנחנו בעצם מחלקים את ההסכם, זה הסכם גירושין שאנחנו מחלקים אותו לשני חלקים. חלק הראשון הוא חלק של שלום הבית, שבו אנחנו יכולים להחליט כל מיני דברים שהם רוצים לגבי זמן הניסיון של שלום הבית, והחלק השני הוא חלק שקובע את מה יקרה אם זה לא ילך, ושם אנחנו בעצם עושים הסכם גירושין רגיל לחלוטין, קובעים את כל התנאים למה יקרה אם הם יתגרשו, וההסכם הזה אחר כך נחתם ומקבל אישור בבית משפט, ונכנס למגירה אצלהם בבית, והם ממשיכים בניסיון לשלום הבית. אם זה הולך, אחלה, אם לא, הם מוצאים את ההסכם המגירה ומתחילים ליישם אותו.
אז אני אומר כאן במאמר מוסגר שהתידנים של הזקנה מדברים על גירושים אוטומטיים. זאת אומרת שכל ניסויים יהיה להם גם תאריך תפוגה, ואם בני הזוג יגיעו לתאריך וירצו להמשיך, ימשיכו. אם לא, הניסויים פגים באותו זמן. כן. תחשבי על זה. זה רעיון לא רע בכלל.
זה רעיון לא רע. במיוחד שתוחלת החיים היא כזאת, שבאמת אנחנו רואים היום.
בדיוק בגלל זה, כי מדברים על חיים עד גיל 159, בעשורים די קרובים, אבל זה באמת נושא לשיחה נוספת.
אז בשביל זה היום יש את ההסכמי ממון באמת, שקובעים כבר מראש.
לא, אבל ממש תאריך תפוגה לניסויים זה גדול. אני רוצה לשאול אותך, אוקיי, ניקח למשל זוג שההחלטה שלהם ברורה, הם רוצים, הם אכן הולכים להתגרש, יש ילדים, כמו שאנחנו מכירים, בוודאי נוצרים מחנות וזה, כמה את מעורבת גם בטיפול בילדים או במחנות שנוצרים בין בני הזוג, אם נוצרים?
כן, אז על פי רוב אני לא מטפלת בנושא הילדים, אני לא נוגעת בנושא הזה ברמה
ישירה. אבל זה מגיע אלייך, זה מגיע לשולחן שלך.
לא, בוודאי, אז אני אומרת, אני לא מתעסקת עם הילדים באופן ישיר,
כמובן.
אבל ככל שהזוג רוצה, כיוון שיש לי כמה כובעים ואני יכולה להתמודד עם הרבה מצבים מורכבים, אם הם מביאים את הנושא של ההתנהלות עם הילדים, של היחסים עם הילדים, לפעמים באמת ההתמודדויות, כמו שאתה אומר, ילדים דווקא בגיל המבוגר, עושים חיים מאוד קשים להורים שלהם שהם רוצים להתגרש, והם כבר אנשים דעתנים ודומיננטיים, אז זה אתגר באמת. אנחנו מדברים על זה, אנחנו מייצרים מנגנונים של התנהלות מול הילדים, של איך לדבר איתם, של איך לנהל באמת אפילו אירועים משותפים, כי כבר יש הרבה פעמים נכדים, וכבר כן צריך להתמודד עם אירועים, שכן הם משפחתיים יותר ויש צורך בדבר הזה.
תני לי דוגמה לסוגיה של החיים שאחרי הגירושים שאתם עיגנתם אותם, עיגנתם אותה בהסכם.
אז לפעמים הנושא של הילדים באמת דווקא עם הנכדים, אנחנו ממש מאגנים ימים שכל אחד מבני הזוג יהיה עם הנכדים, כמובן בהתאם למה שקורה בשטח מול הילדים שמבקשים את זה, אבל אם הייתה מעורבות מאוד גדולה כסבא וסבתא קודם בחיים, ואף אחד לא רוצה לוותר מן הסתם על המעורבות הזאת, אז אנחנו ממש מייצרים הסכמות ביניהם, על מי ייקח את הנכדים מתי, ומתי הם ינסו ללכת ביחד עם הנכדים, ואיזה חגים הם יוכלו לחגוג ביחד ואיזה לא, אנחנו ממש מאגנים את זה.
ולקראת סיום, האם את גם עוזרת למצוא מסגרות תמיכה לכאלה שהם חוששים, מאוד רוצים את הגירושין, אבל גם חוששים מהחיים בנפרד?
אני לא עוזרת לייצר את המסגרות תמיכה, אני מציעה אותם, אני מציעה להם ממש באופן יזום לחזק חברויות, לפנות לקבוצות של אנשים במצב דומה להם, מתוך ידיעה והבנה שזה מאוד יעזור להם בהתמודדות, אבל אני באופן אקטיבי לא עושה את זה ולא מקשרת ביניהם, אלא ברמת הטיפים מתוך הניסיון עם לקוחות.
כן. עורכת הדין אליה טל גבע, לקראת סיום אני רוצה ככה כמעט במעבר אחד לשים כאן על השולחן עוד כובע שלך. הפתעתי אותך?
זה הפתעה, הפתעה כיפית, תודה.
מי זאת שרה?
זאת אני, זאת אני.
ומי תצטרף אלייך עוד מעט?
אמא שלי, מיכל טל.
יפה.
הנפלאה, כן.
אז עכשיו כולם יודעים שאת הבת של מיכל טל, אז אומרת אני יותר.
של מיכל טל, ואני עושה גם וגם, זה עוד חלק מהדברים שאני עושה, בשמחה ובהנאה איתה, מופיעה איתה ולבד גם, כן.
עורכת הדין אליה טל גבע, תודה רבה שדיברת איתנו, עכשיו אנחנו גם נהנה מהשירה שלך ושל אימא. תודה.
תודה רבה.
חג שמח. להתראות.
חג שמח. ביי.
חדש. מועדון 70 פלוס.
עכשיו אנחנו עם אחת הזמרות, עם אחד הקולות הצלולים והיפים והבולטים בזמרות ישראל, שמוכרת לנו כבר למעלה מ-50 שנה. היא אחראית ללהיטי ענק שנחרטו עמוק עמוק בהיסטוריה של המוסיקה הישראלית. קשה מאוד לטעות בקול שלה כשהיא שרה למשל את הפזמון בחורשת האקליפטוס של נעמי שמר, ששמענו כאן בתחילת התוכנית. זה היה כשהיא הייתה סולנית להקת הנחל, אי שם בסוף שנות ה-60, 70. או אפשר היה לשמוע אותה גם בלהיט ענק שלווה, שממש מתנגן עכשיו ברקע, ונאמר שמאז היא לא מפסיקה להופיע בפסטיבלים ידועים, באירועים חשובים, אבל תאמינו או לא, רק בימים אלה היא מוציאה אלבום סולו ראשון, קוראים לה אופירה גלוסקה. שלום אופירה גלוסקה.
שלום וברכה, מועדים לשמחה.
מועדים לשמחה, איזה כיף לשמוע אותך שוב עם חורשת האקליפטוס ועם שלווה ועם הלהיטים הענקיים שלך. תשמעי, הפתעת את כולנו. פתאום ככה, אלבום סולו אחרי כל כך הרבה שנים, איך זה קרה?
אני חושבת שהגיע הזמן כבר, אני כל כך הרבה זמן סוחבת את זה ורוצה, וזה לא יוצא ויש כל מיני אילוצים אחרים. ועכשיו, פשוט בתקופה הזאת של הקורונה, כל אחד עושה את החשבון נפש שלו, מה שנקרא, יצא לי להקליט כמה שירים חדשים, ושיוצרים פנו אליי וביקשו שאני אקליט. וזה, אתה יודע, נכנסתי לזה כזה כמו
חרחרה. לא, אני אמרתי, הרי את כל הזמן, כל השנים האלה בעשייה כזאת או אחרת בתחום, ואלבומים בדרך כלל איזה סוג של שקרה, שגרה של עבודה של זמר, ואצלך איכשהו את דילגת על זה. תנסי להסביר.
זה גם קרה שאסף סופר, בחור מאוד נחמד, ונדיב, ומה אני אגיד לך, עם לב מפה עד זיכרון, פנה אליי ואמר לי שהוא אוסף תקליטים ישנים, ואם יש לי תקליטים שאני לא משתמשת בהם, של מוזיקה עברית, ונתתי לו מה שהיה לי, והוא אמר לי, תשמעי, אני רואה שהערוץ היוטיוב שלך בכלל לא מסודר, ויקיפדיה מאוד קצר כתוב עלייך, מה, את כבר 30, 40, 50 שנה את כבר עובדת, לא יכול להיות דבר כזה. אמרתי לו, תשמע, אני לא מבינה בזה, אין לי מושג. אם אתה יודע, עשה לי טובה, אני אתן לך כל מה שאתה רוצה, יש לי פה מלא חומרים, ארון מלא קלטות וקפטות ו-VOD, זה מה שאתה לא רוצה, קח את הכל, תראה מה יש שם, אני לא, אין לי מושג כבר די, אני כבר מבולבלת מזה. אז הוא לקח את זה, וערך, והוציא, וניקה, וסידר, ותשמע, הוא עשה עבודה יוצאת מן הכלל, ופתאום הוא אמר, וואי, הוא אומר לי, יש לך 360 שירים, את יודעת שהקלטת? אני יודעת, אבל אני לא רואה אותם, כי הם לא במוחשי, הם נמצאים בתוך הארון.
כן.
עכשיו הוא נמצא בערוץ מסודר, תענוג. אם אתה תסתכל, תראה שהכל מסודר בערוץ.
נכון. רשאים. חלק מהפעילות שלך במהלך השנים האלה, גם את מריצה מופע יחד עם הבן שלך, גיא סגי, כן? מופע שנקרא על שם שורה מחורשת האקליפטוס, כשאימא באה הנה. מה אתם עושים במופע הזה ביחד?
אנחנו עושים כל מיני שירים מיטב היוצרים, אם זה מחוזות, אם זה שירים לבד, אם זה הוא שר, אני שרה דואטים. אחד הדואטים היפים זה של בועז שר וזה שושנה דמארי שר.
לשיר איתך.
לשיר איתך.
כן.
וזה פשוט שעשי הערב.
כן.
רק רציתי להודות מזמן, מה יכול להיות? להודות לאימא. אנחנו עושים בזה קונוטציה של אימא ודין.
אבל מלבד זה גם יש לך, את מריצה גם מופע יחיד שאת קוראת לו אלה הם חיי.
נכון.
מה את מספרת נכון. במופע הזה על החיים שלך?
מההתחלה, מצוות הווי של הנחל ולהקת הנחל ופסטיבלי הזמר
צוות הווי של הנחל צוות
הווי שעשיתי.
כן, צריך להזכיר, בואי נזכיר מי היה איתך בצוות הנחל, היו כוכבים עוד
שבגרום הזה. הנחל, בטח הייתה איתי פילי דגן.
נכון.
הייתה רותי בן אברהם,
צביקה ארבל.
ואחרי זה בלהקה הייתי עם...
בלהקה, קודם כל הייתי עם בעלי. עם נחום שגיא. הייתי עם מוטי פליישר, עם מנחם וילמן, בהתחלה עם שלום חנוך, אחר כך הוא השתחרר, מרי אלוני, אסתי כץ, ואפילו הפוגים התחילו איתנו כבר בהקדשה דורפמן.
נכון. זה ככה מיקמנו אותך בהיסטוריה של המוזיקה הישראלית. אנחנו נצטרך להיפרד עוד מעט, ואני רוצה שאנחנו נשמע לגמרי מהאלבום החדש. את השיר הראשון שאתם מוצאים כסינגל הוא הדברים הקטנים. ספרי לנו על השיר הזה.
הדברים הקטנים פנתה אליי תמי הרמוני, ואמר לי שהייתה מאוד מעוניינת שאני אקליט את השיר הזה. רצתה אומן ותיק. הקשבתי לו, ומצחן בעיניי. את הלחן כתב אילן וירצברג. פנינו לרובן חיון, ועשה את העיבוד ואת המאסטרינג. והשיר הזה שאנחנו עכשיו מוציאים אותו חדש. לפני כן הוצאתי עוד כמה שירים חדשים. של רובן, של אינו חסון, למדני אלוהי.
כן, וזה הסינגל שהוא ממש לפני הוצאת האלבום כולו, נכון? יפה. אז עכשיו שאנחנו חוזרים לשגרה, את חוזרת למופע היחיד ולמופע עם גיא?
כל הזמן אני עם המופע עם גיא.
השנה הזאת גם הצלחתם איכשהו הופעות זום?
כן, בדיור מוגן
אופנן,
כן.
יפה מאוד.
הייתה שנה קשה, אבל בדיור מוגן עוד הצלחנו להתברך.
אופירה גלוסקה, איזה כיף. אלבום ראשון אחרי כל כך הרבה שנים, כמעט יותר מ-50 שנות קריירה, נכון?
52,
אבל הרבה מאוד. כאילו, אם ממש רוצים לדייק.
כן.
אז הנה, אנחנו מתוך האלבום החדש הזה, אנחנו נשמע את הדברים הקטנים. אופירה גלוסקה, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
להתראות.
ישר בעיניים ולקבל חיוך בתמורה, כמה טוב להרגיש שפתיים שיודעות להביע קרבה, והידיים שנוגעות בגוף רק שנפגשים או בזמן פרדה, הן הידיים שמסתערות בשקט על כל נבחי הנשמה, שנוגעות בגוף רק שנפגשים או בזמן פרידה, הן הידיים שמסתערות בשקט על כל נבחי הנשמה. אלו הדברים הקטנים שמסבכים את החיים, אותם תחושות ופחדים עמוקים שלא תמיד נשלטים, לא רוצה לאבד את מה שיקר ואוחזת בכוח במה שנשאר. כבר ידוע מראש שהכל הסתבך, את יופי האימות בין שמחה לכאב, כשהגבול מטושטש בינינו לא בלט, ואולי זה פסול ואסור לספר שיש משהו בפנים שרוצה להשתחרר, והאושר שלי שוב תלוי במישהו אחר. ואולי זה פסול ואסור לספר שיש משהו בפנים שרוצה להשתחרר, והאושר שלי שוב תלוי במישהו אחר. אלו הדברים הקטנים שמסבכים את החיים, אותן תחושות ופחדים עמוקים שלא תמיד נשלטים, לא רוצה לאבד את מה שיקר ואוחזת בכוח במה שנשאר. מסתכלת ישר בעיניים.
אופירה גלוסקה מתוך אלבום ראשון חדש אחרי 50 ומשהו שנות קריירה.
60 החדש.
האורח הבא שלנו, שאיתו נחתום את התוכנית, הוא אחד מאושיות עולם הספנות הישראלית, ורק לאחרונה הוא ככה בחר לפרוס את סיפור חייו בספר חדש שיצא בהוצאת אורגון. מתי מורגנשטרן, הוא נולד ברומניה ב-1934, ובגיל 11 הוא עלה לישראל, וכשהוא בגר הוא הצטרף כימי זוטר לחברת צים, שהייתה בעצם חברת האוניות או הספנות הלאומית של ישראל. הוא בנחישות מופתית, אפשר לומר, הוא פילס את דרכו במעלה התפקידים בחברה עד שהיה למנכ״ל של החברה. ממרום 87 שנותיו, מתי מורגנשטרן מסתכל היום לאחור בהרגה ולספרו החדש, הוא קרא הים ואני, חיים שכאלה, ואני אומר עכשיו שלום למתי מורגנשטרן.
שלום וברכה.
מה שלומך?
שלומי, בסדר גמור.
אתה מחזיק את הספר, ואנחנו מברכים אותך על הספר החדש הזה.
תודה רבה.
ואני רוצה לספר למאזינים שאפילו אשתך ליאורה אומרת שאחרי שהיא קראה את הספר, היא הבינה שבעצם רוב חייך צים הייתה הבית היחיד שלך, גם בים וגם ביבשה. אתה מסכים לזה?
מסכים, קודם כל זה רעייתי, אז היא בטח יודעת עליי הכל.
אתה לא מתווכח איתה.
לא, לא מתווכח איתה, וגם לא באמירה שלה שהיא נכונה.
יפה, ספר לנו באמת, למה החלטת באמת לעשות לעצמך חיים שכאלה?
קודם כל, את חיי אני לא הכתבתי, אלא הם קראו לפי תקופות של שמתוארות בספר. אבל זה נכון שבמשך כל שנות חיי היו לי הרבה אירועים, הרבה מהפכים שחשבתי. אני לא כל כך קיביתי לכתיבת ספר שלי, אבל סביבי חברים שמכירים את תולדותיי ממש שכנעו אותי שאני אעשה את זה, וכך העזתי לעשות.
מאיפה התחלת בעצם? כשאמרת, אתה, אוקיי, אני מתיישב לכתוב, איך סימנת לך תחנות חשובות בחיים שלך, ומשם הלכת ופרטת אותם, ופרסת אותם?
לא, לא עשיתי את זה בצורה שיטתית, מכנית, אלא לפי מהלך על זיכרונות שלי. וכל דבר שכתוב זה פשוט זיכרון שהוא ברור בזיכרוני עד היום הזה.
אז בוא תשתף אותנו באחד הזיכרונות הראשונים החשובים שהיו אבן דרך בחיים המפוארים שלך.
אני חושב שאחד הדברים שהם היו דרך, זו הייתה הפרידה שלי מהוריי ומהבית, מהארץ שחייתי בה ועלייתי ארצה.
בגיל 11.
בשביל נער בגיל כזה זה פשוט חריג. ועשיתי את זה על אף שבזמן שעשיתי את זה גם הבנתי שזה דבר דרמטי וכך הרגשתי, אבל הלכתי עם זה קדימה. זו הייתה העלייה שלי ארצה להיות פה לרדי, כאשר ארץ חדשה, מקום חדש, סביבה חדשה, והייתי צריך להתמודד, כפי שכתוב בספר, עם הרבה מצבים לא פשוטים, מצבים קשים, לילד בגיל כזה, כשאני מופיע בגיל 13.5, ונכנס למקום ללשכת עבודה לימאים, כי הגעתי למסקנה בחשיבה שזה הפתרון בשבילי. אין לי בית, אין לי משפחה פה, אין לי שום דבר. אז אם אני אהיה במקום שיש לי גם לינה וגם מזון וגם שכר מינימלי אמנם, זה יהיה הצעד הנכון הראשון. וככה זה התחיל. במשך שנה שלמה, התאפקתי על פתחי לשכת העבודה והמים, עד שהסכימו בסוף מישהו מחברי ועדת הקבלה, אמר, טוב, הוא לא יכול להיות מלאך מלא, הוא קטן, הוא חלש, אבל הוא יכול להיות, לפי ההגדרה שלו, ככה הוא אמר, הוא יכול להיות פיליפ מוריס. למה פיליפ מוריס? כי היו קופסאות סיגריות. הייתה תמונה של פיליפ מוריס עליהם.
אוקיי.
היה עם בחור צעיר, עם כובע כזה כמו נער מעליות, והוא היה יקה, האיש שניסה לשכנע את חברם בוועדה, ואמר להם, הוא לא ידע להסביר מה, אבל הוא אמר, הוא יהיה פיליפ מוריס, הוא יהיה... אז הם אמרו לו, רגע, אבל אין מעליות בוניה. אז הוא אמר, לא חשוב, הוא יעזור ל...
הוא יבנה.
ככה הצלחתי בכלל להגיע לזה.
כן, ואמרתי בפתיח שלי שבאמת התחלת כימאי זוטר, וסיפרת בדיוק איך התאמצת להתקבל כימאי זוטר, וכשנכנס, והתחלת כבר לעבוד על האונייה, החלום שלך היה ברור לך, אני יום אחד המנהל הגדול, ואני אכין את ועדות הקבלה.
החלום היה מהרגע הראשון. אבל חלום שנראה לי רחוק, לא ידעתי מה הקפיצות מדרגה שאני צריך לעשות בדרך. זה לא היה פשוט. אבל נכון, אני כאשר כבר התחלתי על אונייה והייתי נער סיפון, אמרתי לשני קולגים שלי, שראיתי את המנכ״ל של סין, עולה על כבש האונייה, דוקטור נפתלי וידרה, ראיתי אותו, אז אמרתי לשני החברים שלי, אמרתי, אתם תסתכלו, אתם מכירים את זה שעולה במעלה המדרגות? אז הם אמרו לי, לא. אמרתי, זה נפתלי וידרה המנכ״ל, וזה מה שאני אהיה. את האמירה הזו אמרתי בגיל 13.
הם בטח צחקו עליך.
לא רק שצחקו, היה דבר נורא, נורא מוזר. אני עכשיו גר בכפר שמריהו, ויום אחד כשהייתי במרכז הכפר, כשכבר הייתי מעבר למנכ״ל וכו', אז פתאום קופץ עליי איש ומחבק אותי ומנשק אותי. אני מסתכל עליו ואני אומר, מי זה? אוי, זה איזי, לאחד משני החבר'ה.
שעמדו איתך שם ושמעו אותך, אומר, אני אהיה מנכ״ל החברה.
כן, אז הוא אומר לי, תשמע, תגיד, אתה זוכר שאתה אמרת לנו שאתה תהיה מנכ״ל של החברה? תראה, כל הכבוד. והתיאור אחרי הרבה שנים,
יפה, מתי מורגנשטיין עם הספר חדש, הים ואני, חיים שכאלה. כל הכבוד לך, אנחנו מברכים אותך גם על הספר וגם על הפעילות הענפה שלך. אנחנו ניפרד כאן ונאחל לך חג שמח וחיים טובים.
תודה רבה,
להתראות.
חג שמח.
הנה העוני והאושר מסתובבים כמו גלגל, הקלף נופל ואושר אושר, או יש רובל או אין רובל, וזה השוני האדיר בין השמחה ובין העצב. היום אתה אדם עשיר, מחר אתה קבצן בלי כסף. היום אתה אוכל כמו חזיר, מחר אתה אוכל רק עשר. הנה העוני והאושר, ואושר אושר,
מתוך פזמוני רוויזו אנחנו מסיימים עם יוסי בנאי, העוני והאושר. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות, ענת שרון בלייס, עירה וקסלר, יוג'י גבאי, אחרינו מה שכרוך, מה יעשה לה, יובל אביבי, אני איציק יושע, נתראה כאן בשבוע הבא, להתראות.
השיר דווקא הקלף נופל ואז העוני נדבק אליי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.